בוקר טוב, רעים ואהובים, וחודש טוב ומבורך. היום יום שני בשבת, פרשת תרומה. היום יום שני של ראש חודש אדר, שמרבין בו בשמחה. והיום יום שני של פרשת המשכן והמקדש. המצווה הגדולה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה מתחילה להתפרט לכלים כלים. הכלי הראשון, הארון. אחר כך, בשני, בפרשה של היום, מגיעים אל הכפורת ואחר כך אל הקרובים. בקרובים האלה שסוחחים מעל הכפורת שניים מקשה זהב תעשה אותם, סוחחים בחנפיהם פניהם איש אל אחיו. בקרובים האלה אני מבקש לעסוק היום. אלה הקרובים שצריך יהיה לתת על הכפורת, על הארון מלמעלה, ושם במקום הזה מבין שני הקרובים יתרחש בעצם הרעיון. שם תתרחש המגמה הגדולה של משכן העדות. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. מדהים, אבל אתם יודעים, דבר מעניין מאוד. הקירובים שונים בנקודה שלא קשורה לפרשה הזו, היא קשורה למשהו בהיסטוריה לא הרחוקה, הקרובה מאוד. הקירובים קשורים למשהו שאין דומה לו באף אחד אחר מכלי המשכן, להוציא אחד מהם, זה שיופיע בסוף, המזבח עצמו, המזבח החיצון שעליו יקריבו את הקורבנות. ולמה אני מתכוון? מיד אחרי מעמד הר סיני. בוא נזכר בפסוקים, זה היה בסך הכל בסוף פרשת יתרו, לפני שבוע וחצי, בוא נזכר, פסוקים ידועים. העם רואים את הקולות, אתם זוכרים, העם עומד מרחוק, משה ניגש אל הערפל של שם האלוהים, ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה את המילים הבאות, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. נכון? והוא נותן לו שם, בארבעה פסוקים, שלוש הוראות, אבל שתי מצוות, שני כלים במשכן, תשמעו טוב. השני הוא, ואם מזבח אבנים תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, לא תבנה את הן גזית, את המזבח, מזבח אדמה תעשה לי. יפה מאוד. מה קשור פתאום סיפור של מזבח מיד אחרי מתן תורה ומעמד הר סיני? זה ברור לגמרי. כי למי ששכח, כבר דיברנו על זה, לפני עשרת הדיברות לא רק מתן תורה היה מלמעלה למטה, אלא היה גם מזבח, ויבן משה מזבח תחת ההר. והמזבח הזה תחת ההר הקריבו עליו עולות ושלמים פרים. 12 שבטי ישראל, 12 מציבה. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמעו, עם ישראל הקדוש, מזבח שהיה פה עכשיו, זה נפלא, עצום, היה לו דברים אדירים, הוא זמני. זה היה אירוע אדיר. יחד עם הקולות והלפידים שהיו מלמעלה, היה מזבח מלמטה עם אש שירדה מלמעלה על האש שאנחנו הבאנו מלמעלה. הכל נפלא, אבל אתם מצופים ממכם שתבנו מזבח ושם יהיה במשכן, במקדש, מזבח. הבנתי, זה מתאים. אבל הפסוק שלפני כן אומר כך, לא תעשו מיתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. על פניו, נראה הפסוק תמים לגמרי, גם מאוד הגיוני. ראיתם את מעמד הר סיני? תיזהרו מהמחשה, מהגשמה, מעבודה זרה. אבל רש"י בא ומסביר רק הסבר אחד. לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, בא להזהיר על הקרובים. שאתה עושה אותם לעמוד איתי במשכן שלא יהיו של כסף, אלא שניים מקשה זהב תעשה. ואם שיניתם ועשיתם של כסף, הרי הם עבודה זרה. ואלוהי זהב מסביר רש"י, בא להזהיר שהם יהיו שניים קרובים מקשה זהב, ולא ארבעה. ומה פירוש לא תעשו לכם, אומר רש"י, זה חייב להיות דווקא במשכן, דווקא במקדש, אבל לא בבתי כנסיות ובתי מדרשות שלכם. למה רש"י הוציא את הפסוק הזה מפסוק סתמי, שבא לדבר על העניין הגדול של להיזהר מעבודה זרה, ודיבר על הקרובים, יוצא מרשי שבעצם שני כלים כבר סופר עליהם, עוד בטרם קיבלנו את הציווי של ועשו לי מקדש, הקרובים והמזבח. זה דבר מדהים לחשוב עליו. אתם יודעים למה? כי בעצם כל עניינו של המשכן הוא להמשיך את מעמד הר סיני, כמו שהתחלנו לדבר על זה אתמול, אבל לא באופן זמני, אלא באופן קבוע, תמידי. אף אחד אחר מכלי המשכן לא מופיע ולו ברמז לפני המצווה של ועשו לי מקדש. שולחן, לחם הפנים, מנורה, כיור. ודאי שלא. ודאי שלא צורת העשייה, הכמויות. ודאי שלא אזהרות האם לעשות את זה מאדמה או מאבנים, או האם לעשות את זה קרובים כך או כך. רק שני הכלים האלה, זה הנמצא בפנים, בקודש הקודשים, וזה הנמצא בחוץ, במזבח. כי אתם יודעים מהו עניינו של המשכן, כמו שאמרנו, ושכנתי בתוכם? יש לו שתי מגמות. האחת, כמו שהרמב"ם מגדיר במשפט הפותח את הלכות בית הבחירה, שנצטווינו לבנות מקדש, להקריב בו קורבנות. עניינו של המקדש הוא להתקרב בו אל הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת השם, זה המזבח. ועד שהיה משכן, מה עשינו? עשינו מזבחות, אברהם בנה מזבח, נוח בנה מזבח, אדם הראשון בנה מזבח, קין והבל הביאו קורבנות. מה שהתחדש בהר סיני הוא שלמשכן יש עוד תפקיד, ואולי זהו תפקידו העיקרי, ורק שניהם ביחד משמשים את התפקיד של המשכן. מעמד הר סיני היה השראת שכינה מדהימה. וירד השם על הר סיני, ציפור לא צבח, עוף לא צייץ, כל העולם כולו היה בהשראת שכינה. מה הבעיה? שזה זמני. איך אמרנו? אחר כך, הר סיני חוזר להיות ג'אבל כמו כל הערים. העולם עוד לא הפך להיות מוכן לזה כל אחד ואחד. עניינו השני או הראשון של המשכן הוא להיות מקום לתורה. המשכן הוא משכן עדות, והארון נקרא ארון העדות. ועל מהי העדות? העדות היא על זה שהתורה והקדוש ברוך הוא וישראל הם אחד, מקשה אחת. שם תתרחש ההתוועדות. כל האוהל הזה ייקרא אוהל מועד, כי שם מתוועדים. מי? אנחנו והקודש ברוך הוא. אנחנו זה משה, ומשה זה אנחנו. לא מכוחו של משה הוא מתוועד עם הקדוש ברוך הוא, אלא מכוחם של ישראל, בזכותם. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. הוא קורא לו, כך אומר רש"י בתחילת ויקרא, ואומר, בזכותם של ישראל, אני קורא לך להתוועד איתך פה מן הארון. לא תורה שיורדת בברקים ולפידים, אלא תורה שנמצאת בארון המאתיים וחצי על המאתיים וחצי על המה וחצי גובה, ובכפורת טפח, ומעל כרובים. תעצמו את העיניים ותחשבו איך נראים הכרובים הללו. אתם לא רואים את מעמד הר סיני עם אש? אתם לא רואים הר, שניים כרובים פורסים בכנפיהם זהב? אתם לא רואים ארון וכפורת טפח ושניים כרובים, וכל העסק הוא רהיט מיניאטורי, שבא ללמד שלתורה אין מידה, ולדביקות הזאת של ישראל והקדוש ברוך הוא אין התחלה ואין סוף ואין גבול, מאורים זה בזה. אתם מבינים למה את הקרובים ינסו הימח שמם הטיטוסים למיניהם, דווקא אותם למגר? אתם מבינים למה דווקא בהם הם יראו את החיבור המופלא הזה שהם לא ידעו לעכל אותו? מיד אחרי מעמד הר סיני, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אחריותכם להמשיך את הקרובים ואת המזבח. בדיוק כמו במעמד הר סיני. כמו שפה הכל בדיוק בציווי האלוקי כדי שהכל יהיה אינסופי, אינסופי, אינסופי. לא מסברה שלי, לא מאגו שלי, לא משחצנות שלי שאני חושב שצריך עוד מילימטר ופחות מילימטר. מזבח אדמה, עליו יקריבו קורבנות. שניים קרובים שבהם נבעד משכן התורה ומשכן העבודה, שמהם נלמד איך המשכן הזה יכול ללכת עם בני ישראל בכל מסעיהם, על התורה ועל העבודה, וישראל בעבודתם, וקודשא בריך הוא ואורייתא, חד. יום טוב, חודש טוב, ובשורות טובות לכולנו.